לצלם את זה אחרי זה. מה, זה גם על הבעיה פסיכופיזית?
לא, לא, לא.
לא?
חבל הזמן. טוב, בוקר טוב. התחלנו לדון בשאלה של הנפש.
לא קיבלנו תשובה,
רק התחלנו לדון. ואני גם לא מבטיח השבוע תשובה. אני גם לא בטוח שיש למישהו תשובה. אבל זה מה יש. ואמרתי שהסוגיה הסבוכה ביותר, יש בעיה של הגדרות, והמון בעיות של הגדרות. אז אני לא יודע, אני מאוד התלהבתי בהתחלה מהספר הזה. גוף ונפש בהגות היהודית העתיקה. פרופסור ישי רוזן צבי. מוכר?
כן.
עומד בראש החטיבה לתלמוד וספרות העת העתיקה בחוג לתרבות עברית באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון ארטמן וכו' וכו'. ואני מתפלא על הפרופסור המלומד, שלא יודע לעשות הבחנה בין נשמה ונפש, זה אותו דבר מבחינתו כנראה, וגם ממציא לנו פסוקים תוך כדי הדיון הזה, המכובד הזה. כן, בעמוד 17, ויפח באפיו רוח חיים. פסוק חדש, ואולי אני טעתי, אבל כתוב בסוגריים, בראשית בית זין, זה בדיוק הפסוק שראינו שבוע שעבר, כן? אז אני שאלתי את עצמי, מאיפה הוא המציא לי את הפסוק הזה? פשוט תרגם מלטינית בחזרה לעברית. אז לא ידעתי שבחוג ל...
הוא לקח את זה
מיומבוס, רוח ממילה
שהוא אומר,
לא, רוח חיים. זה לא, זה התרגום הלטיני המקובל אצל הנוצרים. כן? אז אני מתפלא מאותו פרופסור שעומד בראש החטיבה לתלמוד, שהוא נזקק ל... תרגום לטיני כדי להמציא פסוקים. טוב, וגם גמרא פשוטה בחגיגה הוא לא מכיר, אז הוא עושה שמיניות באוויר ומשתמש בכל מיני דברים חיצוניים כדי להוכיח מה שכתוב בפירוש בגמרא. חבל על הזמן. חבל על הזמן. לא, הוא אומר...
נשמת חיים.
נשמת חיים, כן. כן, רוח חיים, טוב, בסדר. לפחות לזכותו יאמר, שפרק אחרי זה הוא כן מצטט נכון את הפסוק, אז לפחות לזכותו יאמר, אני אומר, כן. אז מי שיש לו זמן לבזבז, הנה דוגמה. אבל זה באמת, זה אופייני להמון המון ספרים שנכתבו, שקודם כל כולם מתעלמים מההבדל שיש בפסוק בין הנפש ובין הנשמה. נתחיל מזה, אין נוח. כל הבלבולים האלה שנפש נשמה זה אותו דבר, זה בדיוק בגלל השינויי לשון בין התורה ובין חז"ל. אחר כך רמב״ם ועוד אחרים, כן? אז זה נראה הכל אחד וזה. טוב, אז צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, כי באמת זה...
יש ספר ממש טוב של הנכד של
ליבוביץ'
שעושים.
יש
ספר... אני חושב עכשיו...
קודם כל יש את הספר של ליבוביץ'. מילי. כן. אבל הוא דן בביתים פסיכולוגיים. אני לא רוצה להיכנס בדיוק לזיהוי של הנפש עם העני, ואז מזה הכל ברור. זה לא מה שאתה אומרת גם כן. אז הרבה יותר מורכב, וצריך לדון באמת לפי הנתונים של התורה. לא לפי זה. הספר של ליבוביץ' הוא ספר רציני. כן. של ליבוביץ', והוא גם פורסם באוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל. יש עוד ספר שלו שהוא דן שוב בשאלה הזאת. יש מאמר מאוד מעניין שלו שנקרא תודה והמוח, שהוא גם כן זה. ויש ספר שתורגם לעברית מפרופסורית בארצות הברית ששמן שכרתי, שגם נקרא גוף ונפש. ליבוביץ' כתב מבוא לספר, לתרגום העברי. זה גם ספר שממצא טוב מאוד את לפחות הדיון אצל הפילוסופים. אז לא לחפש שמה התייחסות לנשמה, זה לא קיים. ישר הולכים לנפש, לפי ההגדרות של הפילוסופים, אבל לפחות הדיון הוא ממצא לפי הנתונים האלה. יש גם ספר בצרפתי של ברקסון, שיעורים שהוא נתן על הנשמה והנפש, שגם מאוד מומלץ להתעניין במה שהוא מסביר. כמובן הגישה שלו היא גישה קרובה מאוד לנצרות, בכל הקשור לדברים האלה. אבל לפחות גם כן הוא מסכם טוב מאוד את את העמדה הפילוסופית עד טוב, הוא נפטר ב-1940, אז, או 1941. אז עד התקופה הזאת, השיעורים שלו הם משנות ה-20, אם אני זוכר טוב, או תחילת שנות ה-30 שיעורים. אז זהו פחות או יותר. עוד לא הגענו לדברים האלה. עוד לא הגענו לדברים האלה. בסדר? סבלנות. טוב. אז אנחנו נחזור לדברי הרמב״ם, כי הם הפתח לדיון שלנו, מה שהתחלנו לראות בפרק הראשון של השמונה פרקים, הקביעה של הרמב״ם לגבי טיב הנפש, דע שנפש האדם אחת, ואמרנו שזה נגד העמדה של הפילוסופים בעקבות הקביעה המדעית במחאות. של הרופא המפורסם ביותר בכל הזמנים, קלאודיוס גלינוס, מהמאה השנייה, זאת אומרת אלף שנה לפני הרמב״ם, הוא קבע שיש לאדם מספר נפשות. ומשם החלוקה המסורתית שאנחנו פוגשים אותה אחר כך בכל הדיונים האלה, לגבי נפש האדם, הראשון שחולק בצורה קטגורית, אסרטיבית, ממש על דברי הרופא המלומד הזה, זה הרמב״ם כאן, דע שנפש האדם אחת. בסדר? ולכן מניתו, מיד אומר, את הדברים שראינו שבוע שעבר, האדם הוא אישיות מוסרית אחת, ויש בנפשו מספר כוחות, מספר חלקים. בסדר? זה זה המשך הדברים של הרמב״ם, ויש לה פעולות רבות חלוקות. בסדר. טוב. מהי נפקא מינה לגבי מה התורה רוצה שאנחנו נבין? מה ההבדל בין האדם ובין שאר הנבראים? זה הנפקא מינה המרכזי בדברים האלה, כי אחרת באמת זה דיון מאוד מעניין, אבל מכיוון שאנחנו מתקשים להבין את מה שכתוב בתורה, אז אכן יש כאן בעיה. אבל לפי הפסוק שראינו, וההבנה על פי דברי חז"ל שמניתו נתן לנו מהפסוק הזה לגבי החלק הראשון, וייצר השם אלוהים את האדם, כן, אפר מן האדמה, שהסברנו שזה המצב של הגולם. ושוב, ההגדרה של הגולם אצל מניטו, זה אדם מחוסר, רק דבר אחד שזה התודעה המוסרית. אבל בעל כל שאר הפונקציות האנושיות, כולל החשיבה, כולל השכל, כולל התנועה, כולל כל מה שאצל הפילוסופים מגדיר דווקא את את הנפש של האדם. ולכן מלכתחילה אי אפשר לעשות שום השוואה רצינית בין מה שהפילוסופים, החל מאפלטון דרך אריסטו ואחר כך כל אחד לפי השיטה שלו, ובין מה שחז"ל רוצים שאנחנו נבין מכל הסיפור הזה. והפליאה הגדולה שמניתו מביע בכמה וכמה מקומות, איך יכול להיות שבימי הביניים, לפני הרמב״ם ובעקבות הרמב״ם, כאילו התעלמו מדברי חז"ל, שזה קשור לחלוקה שהיית הזכרת של הנר"ן חי, ודנו בבעיה הזאת ובשאלה הזאת לפי הנתונים של אריסטו. כשאריסטו מדבר על הפסיק, על האנימה בלטינית, כן? הוא מדבר על יכולת התנועה של כל בעלי החיים. וזה משותף לכולם, וככה הוא רוצה לבוא ולהסביר את הקבוצה הזאת שנקראת בעלי חיים. כל מי שהוא בעל התכונה הזאת של התנועה, תחת הכותרת אנימה. בכל השפות הלטיניות, מאותה מילה גוזרים את המילה אנימל, שזה בעל חיים. ויש בגזרה הזו אמירה עקרונית מאוד חשובה. האדם אינו שונה מהותית מהחתול. וצריך להיות מודעים לזה. טוב, מנגד אפשר לבוא להגיד, אבל גם בתורה, הקטגוריה של נפש חיה משותפת לאדם ולמספר בעלי חיים, כי הם גם נקראים נפש חיה. לכן מיד חז"ל באים ואומרים, ורש"י מביא את זה באותו פסוק, כן? מה ההבדל כאשר נאמר בסוף הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה? מה ההבדל בין נפש החיה של האדם ובין נפש החיה של בעלי חיים? כי לכאורה זה בדיוק אותו דבר. ולכן הוא בא ואומר, אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתווסף בו דעה ודיבור. וצריך להבין בדיוק מה זה התוספת הזאת שיש לאדם, ושאין לשאר הנבראים שזכו לתואר גם כן נפש חיה. אין להם דעה ודיבור.
בין האדם לבין שאר
יצורים לא. החיים. לא, לא, לא אצל אריסטו, אני מצטער. זה ההמצאה של אותו רופא. אריסטו קדם לו ב-500-600 שנה. כן. אריסטו אינו מכיר את החלוקה בדיוק של שיעשו אחר כך. הוא מדבר על חלוקה שונה. כן, אבל מה שמשותף לכולם זה קודם כל הסיפור של התנועה. כן? לא. לא. עמדתו של אריסטו היא מסובכת ביותר. הוא סותר את עצמו בכמה וכמה הזדמנויות בדיוק בספר שדן בשאלה הזאת. כל המפרשים של אריסטו שואלים את עצמם בסופו של דבר מה העמדה האמיתית שלו. מה שצריך לקחת בחשבון זה העמדה המקובלת בימי הביניים. היא הסיכום פחות או יותר של כל מה שקדם בצורה זו או אחרת. יש אמנם הבדלים, אבל זה נקודת המוצא של הדיון, בוודאי של דברי הרמב"ם. זה העמדה שהוא מכיר. כן? אבל חז"ל מה שרש"י מביא, דעה ודיבור, וצריך להבין מה זה הדעה. שיש לאדם ושאין לבעלי חיים. לגבי הדיבור, הדיון גם כן חשוב, וצריך כאן לעשות הבחנה ברורה בין שני מושגים. דיבור, כן, ושפה. כאשר אנחנו אומרים שאנחנו מדברים, כן, השאלה היא, מי מדבר? אותה שאלה אפשר לשאול כאשר אנחנו באים ואומרים שאנחנו רואים. מי רואה? שלוש תשובות אפשריות. העיניים, המוח, הנשמה. ובהתאם לתשובה ההתייחסות.
למה
לא, אין גם וגם. ויש עוד נתון שצריך לקחת בחשבון. המילה מוח אינה מופיעה בתנך. גם לא אצל אריסטו. אף אחד לא ידע על המוח בתור המקום של החשיבה עד שבימי הביניים התחילו להתייחס לשאלה הזו. יש נטייה דווקא אצל בתורה לייחס ללב, כן? ולכבד יכולות מסוימות. כליות זה משהו אחר. אבל כשאנחנו מדברים היום על המוח, זה מאוד מקשה על ההבנה של כל אותם טקסטים ש... גם של ימי הביניים. כן? ולכן צריך גם לדייק בדברים האלה. כן? אבל יש שתי עמדות עקרוניות. יש עמדה אחת שאומרת המוח הוא הרואה, הוא החושב, הוא המרגיש, הוא כל דבר. ויש עמדה אחרת שזה הנשמה. למה? כי המוח זה חלק מהגוף שלי. והשאלה העקרונית כאן היא השאלה הבאה. כאשר אנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מתכוונים לגוף ורק לגוף. כלומר, הנפש שלי זה הגוף שלי, זה העמדה המטריאליסטית, או שאני בא ואומר, יש הבדל בין הנפש ובין הגוף שלי. הגוף כולל המוח. זאת השאלה העקרונית. עמדת התורה היא שיש הבדל. יש בצד אחד גוף, אבל לא במובן של רק גוף שמתפקד בצורה, קודם כל לא גוף מת בטוח, שבזה מה שהיוונים אמרו לא רלוונטי בכלל, כן? אלא במובן של הגוף שכולל את כל הפונקציות, אפילו המתוחכמות ביותר שקיימות אצל האדם. ולכן מניטו בא ומסביר שמה שנקרא היום הנפש במובן הזה של הזה, למעשה אצל חזל זה הגולם, בתורה זה הנחש, אצל המהר"ל זה האדם הטבעי. זה אותו דבר, רק שהמינוחים השתנו במהלך הדורות, כן? וכאשר המהר"ל למשל מדבר על השכל, צריך להבין אותו בהתאם לקונטקסט שם. מה, על מה המהר"ל דן? לפעמים השכל זה חלק מהיכולות של האדם הטבעי, ולפעמים השכל זה כבר משהו שהוא קשור לנשמה. וזה מה שמקשיב בהבנת דברי המהר"ל בכל מקום. כן? כי הוא לא טורח אף פעם להגדיר את הדברים, כאילו מובן מאליו על מה אני מדבר. כן? אבל זאת השאלה, וסביב השאלה הזאת יש כל מיני דעות. מאז ומתמיד. יש דעה אחת, או קצה אחד, שבא ובא טוענים, טוענים, זהות מוחלטת בין הנפש והגוף, וזו העמדה המטריאליסטית. כן? אני לא יותר מהגוף שלי, כן? ויש את העמדה שהאקדמיים אוהבים לכנות בשם העמדה הדואליסטית, יש נפש ויש גוף. זה שני דברים שונים לחלוטין. אין זהות בין הנפש ובין הגוף. ובאמצע כל האפשרויות. כמובן שהתורה היא בצד של הדואליסטי הזה, כן? בסדר? אבל התורה אומרת דברים יותר מורכבים לפי הבנת הפסוק הזה, כן? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הגולם. יש שלב שני שנקרא ויפח באפיו נשמת חיים, ויש שלב שלישי שזה התוצאה שזה ויהיה אדם לנפש חיה. ולכן הנפש זה ההרכבה של הנשמה בתוך גוף מסוים או עם גוף מסוים. זה לא עניין של ניגודים, הרכבה.
מה המשמעות של הרכבה? מה,
מתווכת, מחברת? לא, לא, הרכבה, פשוט לקחתי שני דברים, הרכבתי אותם, זה דבר שלישי. והתוספת המאוד חשובה של מניטו בדברים האלה, מי שנתון לבעיה המוסרית, ומי שנתון למאמץ המוסרי, ומי שנתון להיסטוריה, זה הנפש. זה מאוד חשוב. בוודאי. 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 ובדיוק סביב הדבר הזה דנה הגמרא במסכת סנהדרין, ואנחנו נראה את הסוגיה. אבל מי שנתון לבעיה המוסרית, להכרעות מוסריות, זה לא הנשמה, זה הנפש. הנפש, בדיוק, אז ככה התורה מדברת. היא נתונה להיסטוריה ולבעיה ולהכרעות מוסריות. לא הנשמה, הנשמה היא תאורה ונשארת תאורה בכל מצב. כן? ומאוד חשוב להבין את הדבר הזה. מי אמר שאין לה תפקיד?
מה התפקיד שלה? היא תאורה, היא נשארת, היא לא נפגמת, היא לא
זה. קודם כל להוספת עוד כמה דברים שלא אמרתי לגבי היא נפגמת, כן? בסדר. אבל היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אבל היא לא נתונה לדילמות מוסריות.
כשאדם נפטר.
כשאדם נפטר.
אז גם הנפש וגם הנשמה עוזבים את הגוף?
טוב. את הנחת קודם כל הנחה מאוד מעניינת שהנשמה נמצאת בתוך הגוף. מה זה לא משנה? זה מאוד משנה.
כל עוד שהיא פה באיזושהי חיבור, אדם חי. כשהיא לא בחיבור, אדם כבר לא חי.
לא. אז מה?
מה זה הפטירה בכל אופן, מה זה בין ההרכב של הגוף, הנפש והנשמה?
רגע, לא הבנתי. מה זה הרכב של הגוף, הנפש והנשמה?
לא, האדם מורכב מגוף, נפש ונשמה.
לא! האדם הוא נפש.
והנשמה מעליו.
לא, לא.
אז איפה היא?
זה אני לא יודע. זה אני לא יודע, כן? אנחנו עוד נגיע לכל הנקודות האלה, אבל מכיוון שאת לא מדייקת ב... בניסוחים, אז זה הופך להיות סלט אחד גדול. אם לא מדייקים כאן בניסוחים, אז שום דבר, הכל יהיה נכון ולא נכון באותה מידה.
אז אולי תזכיר את הניסוח הנכון.
אמרתי. מי שנתון לבעיה ולהכרעות מוסריות, זה הנפש. והנפש זה ההרכבה, המפגש של נשמה, בסוגריים, או חלק מנשמה, בגוף אחד. הדברים פשוטים ביותר.
התאווה
היא
של הנפש?
את מה? התאווה היא של הנפש. התאווה היא של האדם, קרי, הנפש. הדברים כל כך פשוטים, שלא צריך לסבך. לא, אמרתי הגדרה אחת. הוא לא בנוי מי. הוא לא עשוי מי.
הוא.
יפה. נפש. נפש.
ונשמה.
לא.
חיברת את הנפש.
אני לא חיברתי.
הגדרת נפש אמרת.
מה? כן, נכון, נקודה, זה הכל.
אם הנשמה לא מתערבת בשום הכרעה מוסרית,
לא אמרתי את זה?
קודם אמרת את זה.
לא אמרתי את זה. אתם מוסיפים מילים, משנים פסיקים במשפט, וזה משנה את הכל, זה הכל. אני אמרתי שהנשמה איננה נתונה להכרעות מוסריות. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. זה שהוספנו עד עכשיו עוד נתון, זה לא עוזר לנו להבין.
הנשמה היא חלק מהחלטה מוסרית?
אני חוזר, אני נצמד לניסוח ולהגדרה שנתתי. מי שנתון להיסטוריה, מי שנתון להכרעות מוסריות, זה הנפש. נקודה. ברור? נכון? כן. כן. נפשות? בדי. בתורה המילה זה נפש. יש אמנם כמה הזכורים. הזכור הראשון כאן, ציינתי את זה שבוע שעבר, שהביטוי נשמת חיים היא יחידאית בכל התנך. כן? ויש עוד פה ושם כמה הזכורים של המילה נשמה בתנך. אבל זה לא המוקד, המוקד זה הנפש. פרסונה בלעז. אני לא דיברתי על הנשמה, אני מדבר על הנפש.
מדברים על חלק, מה זה אדם?
זה גוף. הנה עוד פעם. לא, את חוזרת פעם רביעית על הדבר הזה, כשאני אומר לא, אז תשכחי מהדברים.
אז האדם הוא רק גוף ונפש?
לא, האדם הוא נפש. הוא נפש, נקודה. ולאז פרסונה. לא, כי אני אומר דבר, את מוסיפה לי כמה מילים.
כי זה לא מתיישב לי.
אז תחשבי
על זה. מה השכלית שלי?
תחזרי על הפסוקים של התורה, את תראי שהמילה נפש מופיע מאות פעמים, כי זה הנושא של התורה. זה הכל. אני כבר לא יודע מה להגיד, כן? בסדר? בסדר? האדם הוא נפש חיה. זה הכל, זה ההגדרה שלו. והיא האדם לנפש חיה. פשוט. אז התחלתי להזכיר לגבי הדיבור. האם יש דיבור אצל הבעלי חיים? תשובה היא לא, יש שפה. אין דיבור. אין דיבור. לא, לא. יש תקשורת מילולית, זה נקרא אצל חז"ל שפה, לא דיבור. צריך שוב לדייק במושגים כאן, כי אחרת לא מבינים. לכן אני אגיד את הדברים האלה. שפה במובן של תקשורת מילולית. דיבור זה משהו שמגלה אישיות מוסרית. אי אפשר לדבר על מוסר אצל בעלי חיים, כי הם לא נתונים לבעיה המוסרית. הם חיים על פי אינסטינקט. עכשיו, גם כאן צריך לדייק בהגדרות. כי בדרך כלל כשמדברים על אינסטינקט, אז חושבים על שני אינסטינקטים חשובים ביותר. הרצון, סליחה, אני מוחק כי אינסטינקט זה לא רצון, בדיוק, כדי שתבינו את ההבדל. אי אפשר לדבר על רצון כשמדברים על אינסטינקט, אלא אינסטינקט החיים שבא לידי ביטוי על ידי הצורך באכילה ובהעמדת צאצאים. בדרך כלל לזה מתכוונים כשמדברים על אינסטינקט. אריה רוצה לאכול והוא רוצה לתפוס את הלוויות, לביות, כדי להתרבות. ברור? זה דיין קשור לאינסטינקט החיים. לא, לא, זה בדרך כלל, זה בדרך כלל סביב הדברים האלה. הישרדות, הישרדות כדי להעמיד צאצאים. זה מוסרי? לא, כי הוא צריך להודיע לכל הקבוצה, כי בתוך הקבוצה יש את הנקבות, והוא צריך את הנקבות האלה. בסדר? כן, כן. כן, 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 נכון. כן, 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 כן. אנחנו נגיע לכל הנקודות האלה. רגע, אני מתייחס למה שבדרך כלל הביולוגים והזואולוגים מגדירים כאינסטינקט. האם האינסטינקטים האלה קיימים אצל האדם? בוודאי, בתור גולם, זה גם שהיה. שנייה. עד כאן ההגדרה המקובלת אצל הזואולוגים והביולוגים. זה לא ההגדרה של התורה. לא, לכן אני אומר, צריך מאוד מאוד לעשות את ההבחנות האלה, כי אחרת באמת זה. התורה, או הגמרא מדייקת סביב שני פסוקים. הווייצר של האדם כתוב עם שני יודים, והווייצר של הבעל החיים כתוב עם יוד אחד בפסוק יוטט. וייצר השם אלוהים מן האדמה, שזה מאוד דומה לתחילת הפסוק שלנו, כן? כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם, זה כבר לא מעניין אותנו, כן? אבל כתוב שם רק עם יוד אחד. והגמרא במסכת ברכות מסבירה מה ההבדל. אבל לפני שמגיעים לדרש של הגמרא, צריך קודם כל לדייק בפסוקים. כי הגמרא מביאה דרש, לא פשט. כן? הדרש של הגמרא מבוסס על זה שכביכול, הצורה הנורמלית צריכה להיות שני יהודים, שהם הסמל לבעיה מוסרית יצר טוב ויצר רע, והחיות, מה יש להם? לא זה ולא זה, אלא מה שאנחנו קוראים אינסטינקט, אבל לא עם ההגדרה של של המדע, כן? ואז התמונה המצטיירת היא שיש אדם ויש מי שהוא פחות, שונה. והשאלה היא מדוע הגמרא מתחילה את כל הסוגיה הזאת תחת הכותרת שזה דרשה. ולא פשט. מה הקושי? מה השורש של 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 הפועל כאן ויצא? לא. יוצא דירש. כן? הוו זה וו החיבור. ברור לכולם. כן? מה זה היוד השנייה? לא. מה זה? מבחינה דקדוקית. זה לא שייך לשורש. כן? אז מה זה? מה? זה יוד של העתיד. כן? כן? אז שימו לב למה, איך זה מופיע ב... אחרת באמת לא מבינים את, ה, את, 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 את המהלך כאן, כן? אם השורש הוא יוד צדי רש, ואני רוצה להגיד משהו עתידי, או משהו בלשון עבר עם וו ההיפוך. אז קודם כל אני בונה את העתיד, כן? אומר את זה בעתיד, ואז מוסיף את הוו כדי להפוך את זה לעבר, כן? אני צריך להוסיף יוד או לא צריך להוסיף יוד? מה? מה? איזה א'?
היצר.
לא, וייצר, וייצר, היוד השנייה.
וייצר.
אז זאת אפשרות אחד. אז מה זה ויצר? מה? ייצר. אבל אם אני... ייצר, אבל... ברור. אז לא, כי זה בלשון עבר. כן, אבל אני כותב אם זה שני יהודים או יש יהוד אחד בלבד. זאת השאלה. זה עם שני יהודים. זאת אומרת, הבעיה זה עם החיות. כן, הבעיה הדקדוקית זה עם החיות. יהוד אחד נפלה. זה בדיוק מה שהזכרתי שבוע שעבר שמניתו טוען. הם היו צריכים להיות גם עם ויצר עם שני יהודים. אבל הסתפקו ביהוד אחד. בחיים הביולוגיים, בחיים הטבעיים, באינסטינקטים. ויתרו על היכולת להיות בעל תודעה מוסרית. כן, בדיוק. אגב, כל הדרשות שאנחנו רואים אצל חז"ל, זה לא רק הדרשה בגמרא בסוף ברכות. לגבי יצר טוב ויצר רע. שני יהודים, שתי יצירות. עולם הזה, עולם הבא. זה שייך לאדם. זה לא שייך לחיות. זאת אומרת, כתוצאה מהוויתור, הם הפסידו גם את היכולת של העולם הבא, כי אין משמעות לעולם הבא. כן? ולכן אומרת הגמרא, זה דרש, כל מה שהיא הולכת להגיד. זה לא הפשט, כי מהפשט אנחנו מבינים שהבעיה אצל החיות, לא אצל האדם. כי הגמרא דורשת כאילו את יצר טוב ויצר הרע, שזה בא לסבך את האדם. כן? יש גם את הגמרא השנייה בעירובין, לא נוח לו לאדם שנברא עם שני יצרים, כן? אבל זה היה צריך להיות בדיוק ההגדרה שלהם, כי הם נפש חיה במקור, לפי הפרויקט שראינו בפרק א', כן? ולכן לפי זה יוצא שההבדל בין האדם הראשון, וכל שאר המועמדים, שמוזכרים בפסוק בפרק א', כן? מה שראינו, תוצא הארץ נפש חיה למינה, אז הבהמה, חיית השדה והרמס, כן? ההבדל הוא סביב בדיוק התודעה המוסרית הזאת. מי היה מוכן לקבל עוד יוד בויצר שלו, ומי שלא היה מוכן. שניהם נפש חיה. ואומרים חז"ל, הדעה והדיבור באים לידי ביטוי בתודעה המוסרית הזאת, בשני היצרים שיש. וזה הייחודיות של האדם לעומת שאר בעלי החיים. תקשורת מילולית יש אצל כולם. שכל יש גם. מי שטוען למשל שרק האדם יודע להמציא כלים כדי לעשות איזושהי עבודה, היום יודעים שזה לא נכון. הקופים שהזכרת לוקחים מקל ודופקים על האגוז כדי לפוצץ את האגוז, זה כלי עבודה. כן, דולפינים וכולי, יש תקשורת, אפשר להעביר מסרים באלפי קילומטרים, כן? תודה מוסרית. זאת הנקודה. חשוב מאוד כאן להיצמד להגדרה הזאת. כי כדי להסביר מה רש"י רוצה להגיד כאן, אנשים חושבים דיבור, הרי היום מדברים, תוכי, כן? מה הוא עושה? תוכי, יש לו אינסטינקט של חיקוי. אז הוא לומד כמה משפטים. ולפעמים כאשר שואלים אותה שאלה, אותו שאלה, הוא נראה כמנהל באמת דו-שיח אינטליגנטי. כי פשוט זה המשפט שהוא יודע, והוא מגיב לשאלה, אבל זה נשמע כאילו, לא, זה לא, זה אינסטינקט, זה נקרא, זה מה שאנחנו, זה ככה הקטגוריה של אינסטינקט. זה בדיוק מה שצריך להבין, כן? אינסטינקט במובן הזה זה מבחינה טבעית, ללא שום מאמץ מצידם, זה מה שהם יודעים לעשות. ושוב, זה יכול להיות מאוד מתוחכם. ללא מאמץ מוסרי. באופן טבעי. החיים הביולוגיים. מה? אין לו קונפליקט האם לאכול את האגוז, כי אולי הוא גנב את האגוז מהקוף השכן, זה שלו. הוא לא נתון בכלל להכרעות האלה. לכן מניטו שם את הדגש על הנקודה הזאת. התודעה המוסרית. כן? אז מאוד חשוב להבין את הדברים האלה, כי אחרת שוב הולכים לאיבוד בכל הדיון. כן? אז שנייה. וזה הוייצר הזה. זה הוייצר. עכשיו, לפי ההבנה הזאת צריך לקרוא שוב את הפסוק. כי כל זה נאמר על החלק הראשון של הפסוק, עדיין בשלב של הגולם. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אבל עם שני יהודים, הוא כבר בעל תודעה מוסרית, הוא גולם בעל תודעה מוסרית. רגע, בדיוק. לא. כן, 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 כן. נכון, 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 אבל זאת כאן נקודה מאוד חשובה. אם אני טוען בכל מקום, שאי אפשר לצוות מישהו שהוא לא בעל תודעה מוסרית. אין משמעות לצו הזה. בדרך כלל רגילים להסביר שהאדם הפך להיות רגיש לקטגוריות של טוב ורע בעקבות החטא. למה? כי כתוב לפני שלא יתבשש, לא יתבוששו, ואחרי זה, פתאום כן. בא מניטו ואומר, זה לא נכון. כי הצו קודם, איך אני יכול לצוות מישהו, כאשר הוא לא רגיש בכלל לאותן קטגוריות? יש כאן סתירה לוגית. יש כאן סתירה לוגית, אי אפשר. אני לא יכול לבוא להגיד לך, זה אסור לך, אם אתה לא רגיש לקטגוריה הזאת של אסור, מאיפה זה בא האסור הזה? מהגוף? אתה בעל אינסטינקט. כזה או אחר. כי זה החיים הביולוגיים, זה לא שייך לך. לכן מיד התורה, כאשר היא כבר רק מתארת את הבריאה של האדם, מה כבר אומרת לו? כן? פשוט. זה תאכל, זה לא תאכל. הווה אומר שהוא כבר בעל תודעה מוסרית. איפה זה בא לידי ביטוי? בויצר. אבל אם כן באמת מתעורר את השאלה, אז מה התוספת של הנשמת חיים? אבל שינינו לגמרי את נתוני הבעיה לפי מה. זה לא בגלל הנשמת חיים שאני מקבל את היצר טוב ויצר הרע, אלא אני הסכמתי, לא דיברתי, נוצרתי בדיוק, כך, והקדוש ברוך הוא עכשיו מוסיף לי עוד נתון מסוים שנקרא נשמת חיים. כן? כן.
השפה והדיבור מבחינתי זה אותו דבר. בלי קשר לזה, שיש לאדם, בגלל היצר, יש לו תודעה מוסרית. אבל למה אתה מחבר את ההבדל בין דיבור ובין שפה לתודעה מוסרית?
זה מה שרש"י עושה. זה חז"ל. ככה חז"ל רואים את הדברים. עוד לא דיברנו על הלילה, זה סיפור עוד בפני
עצמו.
לא, 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 לא. אונקלוס אומר משהו אחר. אנחנו עוד לא ראינו את אונקלוס. רש"י מצטט חז"ל. זה לא אונקלוס. זה לא אונקלוס. כי התרגום של אונקלוס הוא גם קשה, הוא לא פשט המקרא. הרי מה נאמר בסוף? ויפח באף פיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מי הוא הנפש חיה? האדם. כל האדם, נכון? מה אומר... לא, לא, שנייה, אונקלוס, מה הוא אומר? לא, לא, שנייה. הוא נפח באנפוי, זה מקביל, נשמתה דחיה, זה נשמת חיים, ואהבת באדם לרוח ממללה. באדם ולא לאדם. זה שינוי מהותי. זאת אומרת, יש חלק מהאדם שהוא נפש חיה, לא כל האדם. זה לא מה שנאמר בתורה. גם צריך לדון בשיטתו של אונקלוס. כולם רגילים לצטט ככה רק את הרוח ממללה, אבל זה לא מה שכתוב באונקלוס. התורה אומרת, כל האדם הוא נפש חיה, אונקלוס בא ומצמצם את זה רק חלק. לא, לא, רש"י הוא לא כך. לא, לא. כן? בוא, במי? באדם עצמו. באדם, כל האדם, לא בחלק. כן, ודאי. כי הוא בעל דעה. להיות בעל דעה זה להיות בעל תודעה מוסרית. וכתוצאה מהתודעה המוסרית הוא מדבר. מה שאנחנו אומרים ברכת ההפטרה. מי זה הנביאים? המדברים באמת. יש דיבור סתמי, זה נקרא השפה. בסדר? נשמע, זה חם היום, כן, מאוד חם וזה. זה מה שמניתו אומר, זה ככה הגולם מדבר. זאת אומרת, דברים שאין להם שום חשיבות. חוץ מהסמול טוק של ככה. אבל מבחינה מהותית אין לזה שום חשיבות. זאת אומרת, באותה מידה אפשר לדבר על כל נושא. זה לא מוסיף שום אינפורמציה לאף אחד, זה לא מוסיף... זה כלום. זה סתם. בסדר, זה ביולוגי. בסדר, זה חסר חשיבות. זה אינסטינקט. מה? כן, בוודאי, 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 בוודאי. אדם או באדם, זה לא אותו דבר. איפה אין? לא, עכשיו לגבי ואיפר באפיו נשמת חיים. מה זה ההוספה הזאת, כן? אז זה מעניין, אם מסתכלים על למשל רש"י, כן? שקט מוחלט. ואפשר לעבור מפרש מפרש, באותו שקט. אף אחד לא יודע, אומר מניטו, על מה מדובר באמת. כן, כי זה ביטוי יחידאי בכל התנ"ך, ואף אחד לא יודע איך לאכול את זה. אז הוא אומר, ספק אם בכלל מישהו יודע על מה מדובר. מה שאנחנו יודעים, על מה לא מדובר. למשל, אותה נשמה, כן? שרגילים לומר שהיא חלק ממעל. ויש כאלו אפילו מוסיפים ממש, כן? אז היא חלק. מה זה אומר שהיא חלק? מה זה? לא, מה זה?
חלק של אלוהים.
לא, מה זה היא חלק? מה?
יש בה משהו רוחני. יש שייכות. זה חלק, זה שייכות.
אני לא יודע, אני שואל.
חלק של משהו זה חלק.
אני לא שואל. שייך. כן. טוב, מאיפה על הפסוק הזה לקוח? כן. ספר איוב. אז אפשר לפתוח את הספר ולראות על מה מדובר. פשוט לא. יש תנ"ך.
גמרא.
כן. אגב, איוב גם מזכיר את המילה נשמה, כן? אבל בינתיים אנחנו נחפש את הפסוק המצוטט כדי להבין מה נאמר שם. אפשר גם בגוגל לחפש. מה? נו? חפשו שם. הנה, 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 תנ"ך. תורה לעמו ישראל, אני לא יודע. כל כך פשוט כן. זה כן תנ"ך. איזה תנ"ך. תרגום לאנגלית. אני כבר מפחד. עמוס. אנחנו צריכים איוב. זה הכל. טוב, איזה פרק באיוב? זה בבלי, זה בדיוק הבעיה, שכאן לא מזה שום דבר. אז תראה, תחפש את
הפסוק.
הוא מקליט. הוא בפונקציה של מקליט. טוב. באמת כאן, רגע. תחפש משהו אחר. לא, 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 לא נשמה. הפסוק לא קשור לנשמה בכלל. כן? חלק אלוהה ממעלה. לא, לא כתוב נשמה. אתם תמצאו פסוק אחר שונה לחלוטין. איפה מתחיל חוף בית כאן? הרגע. באמת, אם אני כבר נותן את התשובה, רק שאני אמצא כאן משהו, כן? לא נורא, אנחנו נמצא בסוף, רק שאני אמצא מי נגד מי בספר הזה. כן. טוב. כן? לא, אני הייתי שם. פסוק ב', פסוק ב'. לא הסתכלתי בפסוק ב'. למד א' מטריל פה. הנה, 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 הנה. הנה, 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 באמת. חיפשתי יותר עמוק בתוך. ברית קראתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה. ואז בא הפסוק שלנו. ומה חלק אלוהה ממעל, ונחלת שדי ממרומים. זה מדבר על הנשמה? לא. מי עושה את הקשר?
חסידים.
לא, לא חסידים. לא? בעל התניא.
בעל התניא.
כן, אבל לא חסידים סתם. זה בעל התניא שאומר שבנפש, לא הנשמה, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש. בסוגריים כתוב יוב למד א' ב'. טוב, אבל מה מדבר הפסוק? בפסוק הזה יש שני חלקים. אם היה לוח הייתי כותב לכם. ומחלק אלוהה ממעל, זה החלק הראשון. ובחלק השני, ונחלת שדי ממרומים. אז יש הגבלה בין החלק הראשון של הפסוק ובין החלק השני של הפסוק. ההגבלה היא כזאת. המילה חלק מקבילה למילה נחלה. אלוהה שדי, ממעל, ממרומים. פשוט. מה אנחנו מבינים מזה? שחלק זה מה? זה נחלה. רוצה לומר הבעל התניא, אדמו"ר הזקן, שהנפש השנית בישראל היא נחלת השם בעולם. זה מה שהוא רוצה להגיד. יש משהו שהוא נחלת השם מלכתחילה בעולם הזה. זה נקרא נשמה. עוד פעם עם התוספת המיותרת הזאת. בעולם הזה, שזה עולם הנברא, כן? יש משהו שהוא נחלת השם, ששייך לו. זה נקרא נשמה. האם הנשמה הזאת היא חלק ממנו? חס ושלום. הרי אנחנו אומרים את זה כל בוקר. אלוהי נשמה אשר שנתת בי, מה? תאוראי, אתה בראתה. אם היא בריאה, אז זה לא חלק. הנה, זה פשוט. כשמספרים את הדברים זה הופך להיות מאוד מאוד לא פשוט. הנשמה זה לא חלק מהאלוקות. זה נחלת האלוקות כאן בעולם הזה. כי זה בריאה כמו, לא כמו, אלא זה בריאה כמו שיש עוד הרבה דברים שנבראו וקיימים בתוך העולם הזה. מי אמר את זה? מי אומר את זה? איפה? אז אני לא יודע. אצלי לפחות בתניה שיש אצלי בבית, לא כך כתוב. יכול להיות שיש מהדורות חדשות של התניה, כתב יד חדש שהתגלה, אני לא יודע, אבל אצלי לא מופיע הדבר הזה. אצלי בתניה לא כתוב. בסדר? גם לא ראיתי שהתניה עושה כל מי יודע מה בדומם ועוד דברים. אבל חשוב להבין, הנשמה זה חלק מהבריאה. וזה מבחינת נחלת השם בעולם הזה. זה עוד לא אומר מה זה הנשמה, אבל לפחות אנחנו כבר יודעים מה זה לא. מה זה לא?
עכשיו
חוזר לרמב״ם. רגע, לפני הרמב״ם קפצנו לבעל התניא. אז אנחנו צריכים עכשיו את נפש החיים. שכידוע, קדם לרמב״ם במינוס 500 שנה. אבל יש לו התייחסות מאוד ארוכה לכל השאלות האלה. בשער א', בפרק ט"ו. אומר בעל הנפש חיים דברים חשובים ביותר, כן? וצריך להבין את הדברים האלה גם כדי להבין את הדברים שהרמב״ם אומר, כי הרמב״ם אומר דברים די סתומים בדברים האלה. אומר ככה בעל נפש החיים, הלו שם שם נשמה, הוא רוצה לדעת מה זה הנשמה, כן? השם, המילה, פירושו הוא נשימה. והרי נראה לעין שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב, כן? נמטה למעלה. וגם כי הרי הוא בחינת אור חוזר, נעזוב את זה, ואינו בחינת עליונה. נעזוב את זה כרגע. זאת אומרת, זה דבר נמוך, הנשימה של האדם. לא משהו נשגב כזה. אמנם העניין שנקראת בלשון נשימה, אין הכוונה בבחינת נשימת האדם. זאת אומרת, לא צריך להבין את זה כאשר האנלוגיה או המשל זה האדם. צריך להתעלות קצת כדי להבין קצת על מה מדובר. אלא, כביכול, נשימת פיו יתברך שמו. הקדוש ברוך הוא נושם. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. הנה זה הפסוק שלנו. הוא כבר עם שילור רזל, ברש פרק חלק, עניין השתלשלות הרוח חיה, מה שמעניין אותנו כרגע, באדם לעשייה כלי זכוכי. לעניין תחיית המתים, ואמרו קל וחומר מכלי זכוכית. מה זה הסיפור של הכלי זכוכית? איך מייצרים כלי זכוכית? לוקחים גוש ומנפחים. ואחר כך מה עושים? פותחים, מנתקים. כן? עכשיו יש שני צדדים. יש הצד של היוצר, יש הצד של הנוצר. כן? אז אם בצד אחד אני בא ואומר, אני נושם בתוך ה... אז מה הצד השני יגיד? אפשר לבוא להגיד משם, כן? אבל בעברית של ימי הביניים ושל של רבותינו זה נקרא מתנפש. מתנפש, כן. נכון, כי זו פעולה הפוכה, כן? נושף בדיוק, בסדר? אז מה שבצד אחד נקרא נשמה, בצד השני נקרא נפש. מה שהיה צריך להוכיח. כן? לא. לא, זה התוצאה הסופית של הפעולה של ויצר פלוס ויפר ויהיה אדם לנפש חיה. הזכוכית, החומר הגולמי, זה אותו גולם שהוא כבר בעל כל היכולות, זה מה שהארץ הצליחה לעשות, כן? באופן טבעי. בסדר? על זה יש תוספת. בסדר? ככה הסבר לפי בעל נפש החיים, שהוא מסתמך על דברי חז"ל, בדברים האלה. שנייה. ואז הוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים, כן? רגע, כן. זה רבי חיים מוולוז'ין, כן. ידיד הגדול של האדמו"ר הזקן, כידוע. בסופו של דבר שניהם אומרים אותו דבר. יש הבדלים דקים, אבל... כן? בסדר, אז הוא מביא הוכחות כמובן לכל מה שהוא אמר, גם המדרש וכו', כן? הוא אומר ככה. וכשנפרין בנשימת פי האומן בכלי הזכוכית בעת עשייתו, נמצא בו שלוש בחינות, שלושה שלבים. בחינה ראשונה הוא כשנשימת ההבל הוא עדיין תוך פיו, קודם בו לתוך חלל השפופרת החלולה, אין לקרוא אותה אז אלא בשם נשימה, כי זה עדיין לא יצא החוצה. והבחינה השנית, כשנכנס האבל הוא בא לתוך השפופרת ונמשכת כמו קו, יוצא החוצה. אז נקרא רוח. והבחינה השלישית התחתונה הוא כשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית, זה מגיע ליד שלו, כן? ומתפשטת בתוכה עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג. אז מחליה רוחו ונקרא אז נפש, לשון שפיטה ומנוחה. הגיעה לתכלית. בדיוק. כן? כך בדמיון זה. הוא עניין השלוש בחינות נרן. זה דבר שעוד לא ראינו, כן? נפש, רוח, נשמה. החלוקה הזאת של נרן חי זה לא זוהר, זה בראשית רבה, זה מדרש, כן? אצל חז"ל. כשמופיע כביכול מנשימת פיו יתברך שמו. שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה שהיא כולה בתוך גוף האדם. הבחינת הרוח הוא בא דרך עירוי מלמעלה, שחלק וקצה העליון שלו קשור ונאחז למעלה בבחינת התחתונה של הנשמה, ומשתלשלת ונכנסת גם בתור גוף האדם, ומתקשרת שם בבחינת העליונה של הנפש. Okay? טוב, מה עם הנשמה עצמה? כאן בא... אמנם בבחינת הנשמה היא הנשימה עצמה שפנימיות עצמותה מסתתרת בהיעלם ומקורה ברוך כביכול בתוך נשימת פיו יתברך שמו, שאין עצמות מהות, עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. והאדם הראשון קודם החטא זכה לעצמות, ובסיבות החטא, בעקבות החטא, נסתלקה מתוכו ונשארת רק חופפת עליו. וזה המצב שלנו. אין נשמה בתוכנו. היא יכולה להיות קרובה, היא יכולה להיות רחוקה. איך? מה, הוא לא ידע? מה? הוא לא אמר כל בוקר. מתנגד, זה לא חסיד. אם חסיד אפשר לא בבוקר אלא בצהריים, אבל מתנגד, באמת. זה לא הולך כך, כן? וכאן באמת הסוגיה היא מאוד מאוד צפוחה. אבל הוא מתייצא כאן את הדעה של המקובלים, כן? הוא לא למד את הרב קוק, אבל הרב קוק למד את נפש החיים. השאלה אם הרמב״ם למד את נפש החיים, זה כבר סיפור אחר. כן? ולכן כאן צריך להיזהר. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם ובין המקובלים בכל הנושאים האלה. גם לגבי הטרמינולוגיה. מה שנקרא נשמה אצל אחד נקרא נפש אצל השני, ולהפך. זה כבר מוסיף עוד קשיים וסיבוכים בדרך. כן. אבל הדעה של המקובלים היא כזו. קודם כל אני חוזר לפרשנות הפסוק שנתתי. זה מה שהמקובלים מסבירים, כן? יש משהו אלוקי בעולם הזה, זה נקרא נחלת השם, זה הנשמה. אבל הנשמה איננה בתוך הגוף, כן? חלקים נמוכים, כן. נפש ולפעמים רוח, כן? בסדר? הנשמה עצמה, המדרגה נקראת נשמה, היא מעל. מעל. מחק תלוי במידת הצדקות של האדם. כאשר האדם חוטא, הנשמה, כשאדם חוזר בתשובה, היא מתקרבת. זה הכל. האם היא יכולה להיפגע ישירות מהמעשה האדם, תשובה היא לא, היא תאורה. הייתה תאורה, נשארת תאורה. מה כן נפגע? הנפש. האם לנשמה כשלעצמה יש היסטוריה? התשובה היא כן. האם ההיסטוריה הזאת היא קשורה ישירה להיסטוריה של הנפש? התשובה היא חלקית. הנשמה קודמת, היא קיימת. מתי היא נבראה? בריאת העולם. כל הנשמות נבראו, זה גמרא מפורשת. כל הנשמות נבראו, כן, כל הנשמות נבראו בבריאת העולם. איפה נמצאות? באיזשהו מקום, גמרא דנה. מסכת חגיגה, לא, זה לא התשובה של הגמרא. יש מחסן של נשמות. כן? גמרא בחגיגה, דנה בשאלה הזאת, היא נעזוב, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, יש היסטוריה לנשמה, יש היסטוריה של נשמות. אדם הראשון מבחינה זו הוא היה הנשמה. אנחנו חלקים של הנשמה של אדם הראשון. מניטו אפילו מוסיף שיכול להיות שצריך כמה גופים כדי להכיל חלק מנשמה. האם מבינים בדברים האלה? לא מבינים, זה לא חשוב. מה שצריך לדעת שיש היסטוריה שקודמת לבואה של אותה נשמה בתוך גוף מסוים. ברגע שהיא בתוך... מה? לא. חלק? לא. לא. ממש אותו חלק. כן. יכולה. לא, אנחנו לא דיברנו על תפקידים כרגע. בסדר, נעזור. שאר הגלגולים של הערים, לצורך העניין. בסדר. מה שצריך להבין שבצד אחד יש דבר כזה שנקרא נשמה, זה נבראת. נבראה עם בריאת העולם, יש לה היסטוריה משלה. בשלב כלשהו, הקדוש ברוך הוא שולף נשמה, או חלק מנשמה, מהמחסן, ואומר, הנה, הגיע הזמן שתרדי לעולם השפל הזה. את הנחלה שלי בתוך העולם הזה. זה בא לידי ביטוי על ידי גוף מסוים. באותו רגע אתה נפש שנתון, או נתונה, לחסדי אותה נשמה. אתם ביחד נתונים לבעיה המוסרית, למאמץ המוסרי, זה שעת המבחן שלכם. לא, בתור נפש, כן.
הנשמה לא מגיעה עם דף נקי, היא מגיעה עם כל ההיסטוריה שלה.
ברגע שהנפש הזאת הולכת לעולמה,
אז הנשמה חוזרת
למחסן.
שאר
הגלגולים שלה הרי גברת. בסדר. שמה לומדים את העניינים האלה למי שמבין מה שכתוב שם. בסדר. זה מה שצריך לדעת בדברים האלה. בסדר. זה לגבי הנשמה עצמה. מה שמעניין אותנו בכל הדיון הזה כרגע זה לא הנשמה, זה הנפש. זה הנפש. לכן צריך להתרכז בנושא הזה, בפרק הזמן הזה שנקרא הנפש. מאה עשרים שנה, ובסוף הנפש הזאת שהייתה נתונה לאותם דילמות והכרעות, כן? עומדת למשפט. לא הנשמה, גם לא הגוף, הנפש. כן, אבל יש דבר כזה שנקרא נפש. יש ישות כזאת שנקראת נפש. לא, על נושא של האחריות אנחנו... בנושא של זה, שהטענה שמי אחראי למי, אנחנו נדון כשאנחנו נגיע לגמרא בסנהדרין, בסדר? שזה בעוד ארבע עמודים. שם הדיון. כרגע מה שצריך לדעת שאנחנו עוסקים בנפש. ואני אומר שוב, הנפש הזאת היא הנתונה לבעיה ולדילמות המוסריות, היא נתונה להיסטוריה בעולם הזה, והיא עומדת למשפט בסוף ימי העולם הזה. ולכן כאשר אנחנו מלווים מישהו אחרי 120, אנחנו אומרים תהי נפשו של אדוני, תפורה בצורה אחרת. נפשו ולא נשמתו. טעות נפוצה היא לבוא להגיד נשמתו. זה כמו אותו פרופסור מלומד שלא מהדבר הזה שנקרא תנ"ך. כן. לא, תהי נפש אדוני צרורה בצרור החיים. איך מזה הפכו תהי נשמתו של אדוני? לא יודע. אבל יש דבר כזה שנקרא תנ"ך. אני לא מבין את השאלה. יש כל מה שהסברתי, חזרנו שוב לנשמה ש...
לא, הנפש היא המוסרית.
כן.
הנפש הזאת שהיא באה למשפט, שני ריבונות שלנו, היא ראתה עוולות, אבל לא עשתה, כי לא היה ביכולתה. לא כל אדם יכול לעשות משהו.
להבדיל מאנשים אחרים
ש...
להבדיל מאנשים אחרים שיודעים לתאר בדיוק מה קורה במשפט ועד כמה הצועה רותחת או זה, אני לא יודע.
יש
לך
שאלה, הרי היא בעלת תודעה מוסרית. אז היא צריכה לעשות משהו.
נו, בסדר, בסדר. כל אחד אחרי גיל 120 ישאל את השאלה כשיגיע לשם, יעבור דרך המודיעין, ישאל קודם כל, הנה,
למה אני שואלת? כי יש
הרבה
נפשות פה שהם
בעלי
תודעה מוסרית ולא
יכולים
לעשות.
אני לא יודע מה זה להיות בעל תודעה מוסרית גבוהה בלי לעשות שום דבר. כי? לא, כי.
זה הדוגמה של אולמרט,
כי. המילה מוסר בתנ"ך, כן? להבדיל מההגדרה המודרנית של המילה מוסר, המילה מוסר בתנ"ך זה המעשה המוסרי, לא ה...
לא רק שאתה רואה ממול מה שנעשה סביבך, אני, איפה שאתה חי?
אני לא, שוב, אני לא יודע. מוסר, דיברנו, שוב, אני לא יודע. קשור למעשה. מוסר ש, שאין לו קשור למעשה, בתורה לא נקרא מוסר. אז אני לא יודע.
אתה מתקדם מפה עד הודעה חדשה.
אז אני, אני לא יודע, אני לא, לא יודע, לכן אני אומר, מאוד חשוב, מאוד חשוב בכל, מאוד חשוב בכל הדברים האלה, להיצמד ללשון התורה. הסיבוכים מתחילים ברגע שמתחילים להכניס כל מיני הגדרות, לא משנה אם זה בא מעולם הפילוסופיה. או מכל מיני דעות שאני לא יודע מה המקור שלהם בכלל, כן? בתוך הדיון הזה. לפי התורה דברים פשוטים מאוד. העניין של התורה זה להסביר ולהדריך את הנפש איך להתנהג בעולם הזה. היא לא עוסקת בהדרכה של הנשמה, כן? אנחנו רק יודעים שיש נתון כזה, אבל אנחנו לא, לא עוסקים בהיסטוריה של אותה נשמה. זה בינה לבין הבורא. מה שמעניין התורה זה להגיד לאדם, לנפש החיה הזו, מה החיות שלו, מה הוא צריך לעשות, ואיך להתנהג כאשר הוא צריך להכריע בין חלופות שונות. כי החיים זה אוסף של חלופות. לצמתים, צומת אחרי צומת אחרי צומת אחרי צומת. והתורה באה ואומרת, אני יכולה לעזור לך ללכת בכיוון הנכון. אתה רוצה, אתה מקבל, אתה לא רוצה, אתה לא מקבל. רק תדע דבר אחד, אפילו לא צריך להגיד את זה, כי התורה לא צריכה להגיד בכלל את זה, זה מובן. בסוף, יש מפגש. יש מפגש. למי? לנפש. מי הייתה בתור פרסונה בחיים האלה? הארציים האלה? הנשמה? מה זה עניין לך? בחי פה. אני יודע שיש הרבה נשים שרוצים לחיות במקום אחר, כי לא נוח פה. כן? אבל הוויצר הזה, זה הלא נוח הזה. היה אומר הרב דוד אשכנזי, אבא של מניטו. היה אומר לסביב הגמרא הזאת, לא כתוב, הרי, מה כתוב שם? לא נוח לו לאדם שנברא בעל שני יצרים, כן? ולכן יפשפש וכולי וכל הדברים. מה זה הלא נוח לו? אז אפשר, אפשר להסביר את זה ככה, כן?
הדילמה בצומת.
הדילמה בצומת, כן? אבל זה נקרא להיות נברא. בחינת האדם זה צורת הנברא שלו, זה לא נוח. הלא נוח הזה, כן? כי באמת בכל מקום צומת. חשבת שאתה נוסע כל הזמן על אוטוסטרדה, תמות. כל רגע צומת. השאלה, אתה רוצה להתמודד עם הדבר הזה? כן? או אתה לא רוצה להתמודד, אתה רוצה להתמודד. טוב להיות גולם. טוב להיות גולם. נוח. לא, זה לא לקטר, זה כדי להדגיש בדיוק את הנקודה, מה חשוב, מה חשוב בחיים.
כן. מי? כל בוקר, אני יכולה ללמוד אני על מי? על הנשמה,
במודה אני לא אומר את זה.
ההודעה שלי כל בוקר, על מה? למרות שאני מתמודדת והדין בחשבון אני צריך לתת על הנפש, אבל אני מודה על הנשמה.
לא הבנתי.
לא?
אני לא מבין מה שאת אומרת. לא, לא, את שלא יודע, מה את אומרת במודה אני?
הנשמה.
שהחזרת בי? נשמתי. עד כאן, נקודה, זה נגמר. זה משהו אחר לחלוטין.
מודה אני.
אלוהי נשמה זה לא מודה אני. לא, זה, גם זה לא תפילה וגם זה לא תפילה. תפילה זה רק 18. זה לא תפילה, זה הצהרה. זה לא בגדר של תפילה. אני מתייחס מאוד לתוכן, אני אומר, בין אם אני רוצה בכך, בין אם אני לא רוצה בכך, אתה אלוקי. יש הבדל בין להיות אלוקי, האלוה שלי, או בין להיות אדוני. התפילה מתחילה במילה אדוני. אני מכיר בך כאדון עליי, לא כאלוה שלי. הוא אלוה בכל מקרה, לא תלוי בהכרה שלי. היכולת שלי זה להפוך את האדון הזה, את האלוה הזה, לאדון שלי. אלוהי, כי אני, אין לי שום אפשרות לשלון, זה המעמד שלך. בוודאי. זה עובדה. אני מתאר עובדה. אני מציע על העובדות האלה, ככה אני מתחיל. זה החיים שלי, זה הנתונים. באותה מידה, לא, יכולתי לבוא להגיד, תודה שאני מטר 80. מה אני יכול לעשות? לא, אומר בעל נפש החיים שידע טוב מאוד מה כתוב בתפילה, טעות לחשוב ככה. ככה הוא מסביר, ככה הוא מסביר. בי זה לא הגוף שלי. בי זה אני, הנפש, זה הפרסונה. זה בדיוק הטעות. חזרה לשאלה ששאלתי לפני זה. האם אני מגדיר את הנפש שלי כגוף שלי ותו לא? או לא? התשובה היא לא. נתת בי. וכל המפרשים שואלים שואלים קודם כל את השאלה, למה לא נתת לי? הניתו מאוד קרוב לנפש אחת. אבל גם מאוד קרוב לקו של התניא. כי הוא בכלל לא זה ולא זה. מקובל ספרדי שקורא את הנפש חיים ושקורא את בעל התניא, אבל לפי הסדר הזה. קודם כל נפש החיים. הוא מאוד קרוב, בהמון המון דברים הוא מאוד קרוב לנפש החיים. טוב, נמשיך את הדיון שלנו שבוע הבא.
יש
לי ידיעה שזה מאוד קשור.
תודה רבה.
מאוד קשור, ודאי.